ברוכים הבאים למפת התרבות. שיעורנו היום שבת דף צדי א'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים היו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף לסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם לקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל 16 שורות מלמעלה. אמר רבה, אמר רב נחמן, הוציא כגרוגרת לאכילה ונמלח עליה לזריעה. הבן אדם הוציא שיעור מזון של גרוגרת עם הכוונה לאכול אותה, ולפני ההנחה הוא שינה דעתו שהוא יזרע את מה שהוא הוציא. נגיד הוא הוציא שיעור כגוררת של זרעים, אבל הוא התכוון לאכול אותם, ולפני שהוא הניח אותם החליט לזרוע אותם. אינמי, לזריע, או לחלופין הוציא את הזרעונים האלו בשיעור כגרוגרת, שיעור טעינה יבשה, ונמלח עליה לאכילה. אחרי שהוא הוציא אותם, הוא עשה מה שנקרא העקירה לקראת ההנחה, ולפני ההנחה החליט לאכול. חייב, בין המקרה הראשון שהוא הוציא לשם אכילה ושינה דעתו לזריעה, או הוציא אותם לשם זריעה והחליט לאכול, הבן אדם הזה חייב. חייב על איסור הוצאה. הגמרא שואלת פשיטה, מה אני צריך רב נחמן ללמד דבר שכל פשוט? למה זה כל כך פשוט? זיל החאיקה שיעורה, זיל החאיקה שיעורה. איך שתסתכל על זה, הוא עשה את העקירה וההנחה בשיעור של איסור שבת. מהו דתימה? בלי האמירה של רב נחמן היה מקום לחשוב שיש לפתור. למה? בעינן עקירה והנחה בחד המחשבה והלקה, שעקירה וגם הנחה צריך להיות במחשבה אחידה. אתה עוקר לשם אכילה, מתי תתחייב? רק אם אתה מניח לשם אכילה, או ההפך, עקרת את השיעור כגורל לשם זריעה והנחת לשם זריעה, וזה חסר פה. כמה שמלן שזה לא משנה, אנחנו מסתכלים על השיעור, ובין בשעת העקירה בין בשעת ההנחה היה שיעור לחייב. באי רבה, הוציא חצי גוגרת לזריעה. הוא הוציא שיעור חצי גרוגרת לשם זריעה. נציין ששיעור הוצאה של זריעה הוא כלשהו, הרבה פחות מחצי גרוגרת. אז כך הם הדברים. ולפני שנתקדם, נציין שיש כאן נושא שכתבנו בשוליים, שינוי בשיעור האוכל, תפחה או צמחה, בין עקירה להנחה. בכותרת מבנה כתבנו שאצל המעוין הם שאלות של רבה, והסימון שאנחנו מכנים הרגש הם שלבים של שאלתו בעניין שיעור המשתנה, צמחה או תפחה. אם אנחנו נזכור את שורות הבאות ממעוף הציפור, אנחנו רואים את המספר אחד, אותו סימון של הרגש פה, ובעוד 9 שורות בערך אתם רואים מספר 2, ואחרי זה עוד 5 שורות מספר 3. אלו הם שאלות בנוסיף שהם בסגנון אם תמצא לומר. זה שאלה הבאה שבנויה על אפשרות תשובה לשאלה הקודמת. עכשיו נחזור לגמרא. ביי רבה, הוציא חצי גוגרת לזריעה ותפחה ונמלח עליה לאכילה מהו. היא תפחה ועמדה על שיעור גוגרת לפני ההנחה, וגם הוא שינה דעתו לפני ההנחה לשם אכילה. אם תמצא לומר הטעם הוא דמחייב, במקרה הקודם שמה ראינו חיוב דזיל החאיקה שיעורה, זיל החאיקה שיעורה, שמה דיברנו על הוצאת שיעור גוגרת, וזה נשאר עד שעת הנחה שיעור גוגרת. אז איך שתסתכל על המקרה הקודם היה שיעור, ולכן אפשר, כמו שאמרנו מקודם, מצרפים את העקירה והנחה. זה לא משנה למה הוא התכוון, רק מה, בין בשעת העקירה בין בשעת הנחה היה שיעור שלם, בין לכוונת אכילה בין ובוודאי לכוונת זריעה. הכה ממשיך הגמרא בשאלה הנוכחי, כיוון דבעידנה דאפקה, בשעה שהוא הוציא, הוא עשה את העקירה, חלק הראשון של איסור הוצאה, הוא עשה את העקירה, לא הווה בשיעור אכילה, כי בשעת העקירה היה רק חצי גוגרת. אז מאחר שכן, מאחר שבשעה שהוא עקר, נכון, היה לו כוונת זריעה, וחצי גורר זה מספיק לחייב אותו. אבל לאור העובדה שהוא שינה דעתו לפני ההנחה לשם אכילה, אם מסתכלים על חצי גורר, אין מספיק שיעור. השיעור לחייב על מזון שאתה הוצאת לשם אכילה זה שיעור גוגרת שלם, לא חצי גוגרת. אז לכן פה, מאחר שבשעה שהוא הוציא אותו לא היה שיעור אכילה, לא מחייב, אנחנו לא ניתן לצרף את העקירה להנחה להיות איסור הוצאה, כי כמו שרמזנו מקודם, איסור הוצאת הוא עניין של חיבור שעת העקירה עם ההנחה. או דילמה, כיוון דאילו אישתיק ולא חשיב עלי מחייב המחשבה דזריעה, במקרה של השאלה הנוכחי הוא עקר, הוא הוציא, הוא התחיל את המלאכה של הוצאה עם כוונת זריעה. אם הוא היה שותק על בסיס הכוונה הזאת ומניח בלי לשנות את דעתו, היה מתחייב המחשבה דזריעה, השתנמי מחייב גם עכשיו שהוא שינה דעתו. אבל מאחר שהיה אפשרות של, כמו שהגמרא אומרת, שתיקה, וזה יביא לידי חיוב, כי הוא התחיל עם כוונת זריעה וחצי גורר זה מספיק, אז לכן גם עכשיו שהוא שינה דעתו וגם תפחה, נחייב ונצריף את העקירה להנחה. ואם תמצא לומר כיוון ועל בסיס האפשרות הזאת, נקרא זה האול דילמה בית, ואם תמצא לומר, אם נאמץ את התשובה הזאת, ההסבר הזה, הגישה הזאת של בית, כיוון דאילו אישתיק ולא חשב עליה מחייב המחשבה דזריעה, השתנה ממחייב, אם נגיד כך, שאלה שנייה, הוציא כגרוגרת לאכילה, שיעור גוגרת של זרעונים לשם אכילה, וצמקה והם הצטמקו ונמלח עליה לזריעה, הצטמקו לפחות מגוגרת, זה לא שיעור שמחייב מזון שאתה הוצאת לשם אכילה, אבל יש עדיין שיעור לזריעה, כי זריעה שיעור בכלשהו. אז בינתיים צמקה ולפני ההנחה הוא החליט לזריעה, מה הוא? מה לגבי השאלה הזאת? הכה ודאי כי השתיק, אם הוא היה שותק, המחשב הקמיתה לא מחייב. מה זה כי השתיק? אם הוא היה שותק ממחשבת זריעה, והיה, לא היה מחליט על זריעה, היה ממשיך עם מחשבת אכילה, ובינתיים הצטמק, זה המחשב הקמיתה של אכילה לא מחייב, כי בשעת הנחה אין שיעור למחשבה הקמיתה. אז לכן בשאלה הזאת לא נחייב אותו, או דלמה בתר אשתה אז לעניין הוא מחייב, או שמדגישים את המחשבה הנוכחי אחרי שהוא שינה דעתו לזריע, זה המחשבה העכשווי. אם אומרים שבאת השתה אז לעניין, לעניין הנחה, הוא מחייב שיש שיעור לזריע ונחייב אותו. ואם תמצא לומר באת השתה אז לעניין, הוא מחייב, שאלה שלישית, הוציא כגוגרת לאכילה. אני רק אקרא עוד פעם, ואם תמצא לומר באת השתה אז לעניין, הוא מחייב, זה לגבי השאלה השנייה, הוציא כגוגרת לאכילה וצמקה וחזרה ותפחה, היה שינוי כפול בינתיים אחרי העקירה, הוא עקר שהוא גוגרת לשם אכילה, הצטמק, אבל לפני הנחה חזרה ותפחה, מהו? יש דיחוי לעניין שבת או אין דיחוי לעניין שבת? אם אנחנו אומרים יש דיחוי לעניין שבת, אז הוא לא יהיה חייב. מה זה דיחוי? שבאמצע המהלך הפעולה והשיעור נדחה מאיסור, כי הוא צמק באמצע, ומאחר שהוא צמק, זהו, הוא נדחה מלהיות חייב. או אין דיחוי לעניין שבת, או לא מדגישים את העובדה שבאמצע נדחה ויהיה חייב, תיקו, זה נשאר ולא מענה. וגבי הרעיון של יש דיחוי, נסתכל ברש"י, יש דיחוי, מה שחסרה בינתיים, אילו הנחה בהישת, אם הוא היה מניח את הזרעונים באותו שעה של שהצטמקו, לא מחייב, חטאת, הוא לא היה חייב קורבן חטאת, דהיינו הקורבן שמי שעושה מלאכת שבת בשוגג מביא חטאת. לא, אם אנחנו אומרים שיש דיחוי, הוא לא היה מחייב חטאת. מי אמינן תורת דיחוי דנידחה לו מחיוב חטאת ובטלה לעקירה? האם אומרים שקיים תורת דיחוי שדוחה אותו מחיוב חטאת? וזה אומר במילים אחרות שהעקירה שהייתה באיסור התבטל, וכי עד התפחה וניחה והנחה בלא עקירה, זה הנחה מנותקת מהעקירה, אז יש סיבה, זה סיבה לפתור אותו. השאלות האלו הסתיימו מבחינת הגמרא עם תיקו. בא מיני רבה מרב נחמן, שאלה חדשה, כאן לא, אנחנו מעלים שאלה של רבה, אבל לא על בסיס הניסוח מקודם או הסגנון של אם תמצא לומר, אלא שאלה חדשה. ובשוליים נציין שהנושא סלש מבנה, כתבנו עוד מעט נראה פס כפול, זה מבליט שלבים כדי להבין על מה שואל רבה בשאלתו, ומה השאלה, זרק כזית תרומה לבית תמי, מהו? אז השאלה בשלב הראשון נראה סתום. בא מיני, חזרנו לגמרא, בא מיני רבה מרב נחמן, זרק כזית תרומה לבית תמי, מהו? זו השאלה, אבל אנחנו מבינים למי, לאיזו מטרה אתה מעלה את השאלה הזאת, מה עומד מאחורי השאלה הזאת. היא לעניין שבת שהוא עמד נגיד ברשות הרבים וזרק כזית לתוך בית שהוא רשות היחיד, והשאלה הוא שאלה לעניין שבת, זה לא מתחיל. למה? כגוגרת בעינן. כדי להתחייב בשבת בהוצאה צריך שהוא גוגרת, וכזית הוא פחות מגוגרת, אז הבן אדם לא חייב. היא לעניין תומעה, שאתה זרקת את המזון כזית תומעה, והשאלה הוא לגבי תומעת אוכלין. אומר רש"י, היא לעניין תומעה, דמיבאי לך אם נטמע לטמא תומעת אוכלין עוליו, המזון הזה של תרומה שזרקת לתוך בית המאה, האם עכשיו הוא יכול לטמות אחרים? זה לא, גם פה זה לא מתחיל כביצה בעינן, שהוא כביצה נדרש כדי לדבר על דיני תומעת אוכלין. אז חזרה לגמרא, אי לעניין תומעה כביצה אוכלין בעינן, שיעור כביצה, ושוב פעם הכזית שמוזכר כאן הוא פחות, אז אין כאן שאלה. לעולם לעניין שבת וכגון דעיקה פחות מכביצה אוכלין, מה שכבר מונח בבית הוא שיעור שהוא פחות משיעור תומת אוכלין, והוא זרק מרשות הרבים לתוך הבית כזית מזון והי משלימו לביצה, וזה משלים את מה שכבר בבית לשיעור ששייך בו תומת אוכלים. ואומר רש"י, והי משלימו שנחה אצלו והשלימו, ועל ידי הנחה זו נטמאו. מי? עכשיו אנחנו מגיעים ללב השאלה, מי דמצטרף לעניין תומה מחייב נמי לעניין שבת, שנחשב כאילו הוא גרוגרת, מאחר שיש בזה נפקמינה או השלכה לגבי תומה, גם לגבי שבת זה מספיק לחייב אותו. או דומה, כל לעניין שבת כגוגרת, ושמדברים על הלכות שבת ורוצים לחייב אותו מצד איסור הוצאה בשבת, אין בפחות מכוגרת. השאלה נשאלה, אמרי רב נחמן מגיב תניתוה, אפשר לספק מענה מהמקור הבא. אבא שאול אומר, והמקור הבא הוא עוסק ב קורבנות שהיו בבית המקדש, שתי הלחם, מה שמביאים בחג השבועות, ולחם הפנים, מה שנשאר, מה שנמצא בבית המקדש במשך כל שבוע ושבוע, שיעורן כגוגרת. מה לגבי מה נאמר? עכשיו רש"י ששייך לפה נמצא בעמוד ב', אומר רש"י בשורה הראשונה בעמוד ב', שיעורן כגוגרת, אם הוציאן לרשות הרבים בשבת. בינתיים הם נמצאים בבית המקדש, ואם אדם הוציא אותם משם לרשות הרבים בשבת, השיעור לחייב אותו זה כגוגרת. ממשיך הגמרא, אנחנו בסוף עמוד א', ועמי, למה שיהיה שיעור כגוגרת? למה? היינו יכולים לאמץ את הגישה שעלינו מקודם ונאמר כזה דבר, מי דלעניין, ואנחנו ממשיכים לעמוד ב', יוצא בכזית. אני חושב שכולכם מכירים את המושג של יוצא בעניין קודשים בבית המקדש, קורבנות יש להם גבולות, הלחמים האלו לשתי הלחם ולחם הפנים אסור להוציא אותם מבית המקדש, אם אתה מוציא אותם הם נפסלים, והפסול הוא נקרא יוצא. השיעור לפסול קודשים באיסור מוציא או יוצא הוא שיעור כזית. אז למה שלא נאמר מדלגבי איסור יוצא, שזה פוסל את הקודשים, הוא שיעור בכזית לעניין שבת נמי בכזית? ואנחנו ראינו שלא אומרים כך. לא מקשרים בין תחומים שונים. כל תחום יש לו שיעור משלו. אז אם כך, אז שהצענו מקודם לגבי המזון שבשיעור כזה שזרקת וזה ישלים לעניין תומה, זה לא משנה. אנחנו נשארים בתחום שבו אנחנו רוצים לברר. ואם אנחנו רוצים לברר הלכות שבת, בפחות מגוגרת אין לחייב. זה היה האפשרות ב' של השאלה שלנו, שתי שורות מסוף עמוד א'. אז מאחר שלא אומרים מדלעניין תחום מסוים יש שיעור קטן יותר, אז לגבי שבת יש לחייב אותו, אז אנחנו רואים מכאן שאם אנחנו שואלים לגבי שבת, השיעור נקבע שמתאים לשיעורי שבת. אנחנו מדברים על מזון, השיעור הוא כגוגרת. אז גמרא, זה היה תשובת רב נחמן לשאלת רבה, אבל רבה דוחה. הכי השתי, איך אתה משווה בין המקרה של השתי הלחם, לחם הפנים, לשאלה שלי? התם בעניין פסול יוצא בקורבנות שנוגע לשתי הלחם ולחם הפנים, מדאפקי חוץ לחומת העזרה איפסול לביוצא. הפסול יוצא חל לפני איסור שבת, הוא נפסל ביוצא מיד. השבת לא מחייב עד דמפיק לרשות רבים. היציאה מחומת העזרה זה לא יציאה לרשות הרבים. הוא לא חייב בעניין שבת עד שהוא מוציא אותו לרשות הרבים. הכה במקרה שלנו, שהוא זרק את הכזית תרומה לבית תמי, הוא עמד ברשות הרבים וזרק לתוך בית את הכזית תרומה, השבת הכה שבת ותומה בהדי הדדי כעתיין הם חלים ביחד, ולכן יש עדיין סיבה לחייב, זה סיבה להחמיר. והשאלה בכל זאת נשארה, מה שאמרנו שהתשובה של רב נחמן אומר רב, זה לא מספיק לענות לשאלה. חזר והכניסו, זה מה שראינו במשנה, ושם ראינו שמי שהוציא זרע כלשהו לשם זריעה הוא חייב. בהמשך המשנה ראינו שהוא חזר והכניסו, הוא שינה דעתו שלא לזועו, אינו חייב. הוא לא חייב משום איסור הוצאה, ושם הכניסו, הוא מכניס מרשות הרבים חזרה לרשות היחיד, הוא לא חייב אלא כשיעורו. מה שמדבר, אם מדובר הוא הכניס את זה לשם נגיד לאכול אותו, זה שיעור כגוגרת, וכאן אין לו. הגמרא, חזר והכניסו אחרי שהוא שינה דעתו לא לזועו, אינו חייב אלא כשיעורו. הגמרא שואלת, פשיטה? אומר רשי, פשיטה, כיוון דלא זרעה, מאחר שהוא לא זרע את הזרעים שהוא הוציא לשם זריעה, הוא לא זרע אותם, בטלי ממחשבה כמיתה, והווה לי ככל אדם. אז השאלה כאן, למה המשנה מלמדת דבר שהוא כל כך פשוט? אמר אביי, הכה במאי עסקינן, המקרה שבמשנה הוא מדובר במקרה שהוא לא ביטל את מחשבתו הראשונה באופן מפורש, כגון שזרקו לאוצר ומקומו ניכר, הוא זרק אותם זרעים למחסן והמקום שבו נחו ניכר, רואים את הזרעים שהוא זרק לאוצר. אנחנו נסתכל ברשי, אמר אביי, מתניתין בשלו נמלח עליו בפירוש. השינוי דעת שלו, שינוי כוונה שלו, לא נעשה בפירוש, אלא שזרקו לאוצר עם פירותיו, וזהו ביטול מחשבה מדלו עצנאי לחודי, לא יצניע אותם זרעים במקום מיוחד, אלא זרק אותם עם שאר פירותיו, ולמתנאי יצטריך. ואנחנו צריכים את המשנה כגון שמקומו ניכר, שלא נתערב יפה עם שער, עם השער, והרי הוא ניכר ביניהם. נחזור לגמרא. מהו דתימה? כיוון דמקומו ניכר, שלא יתערב עם השער, במילתי כמיתה קאי, הזרעים האלו נשארים במחשבה הראשונה, דהיינו לשם זריעה. ואם היינו אומרים כך, אז ההכנסה שמדובר פה, יש עדיין השיעור לחייב אותו. כמה שמלן המשנה מלמדת, מדזרקי לאוצר בתולי בדלי. עצם הפעולה הזאת של זריקת הזרעים לאוצר, זה מהווה ביטול מחשבתו הראשונה, ולכן פטור. אומר רשי, מהו דתימה כיוון דמקומו ניכר במילתא כמיתא קאי, תהווה לי כמן דעצנאי לחודי, הכי גרסינן כמשמן מדזרקי לאוצר בתולי בתלי. הוא ביטל את המחשבה הראשונה על ידי הפעולה הזאת, בלי לומר על כך, לדבר על כך, להכריס על כך באופן מפורש. המשנה, המוציא אוכלים ונתנן על האסקופה, הוא הוציא אוכלים מרשות היחיד ושם אותו על האסקופה. עכשיו האסקופה, אנחנו נמתין לגמרא כדי לקבוע הזהות ההלכתי לאותו אסקופה, אותו אסקופה שקיים בכניסה לבית. הוא יוצא מביתו דרך האסקופה הזאת ומגיע לרשות הרבים, אבל כאן הוא הוציא את האוכלים והוא שם אותם על האסקופה, בין שחזר והוציאן, אחרי שהוא הניח אותם על האסקופה, הוא עקר אותם בחזרה והוציא אותם לרשות, פשוט המשיך בכיוון שהוא התחיל, בין שהוציאן אחר, בין שמדובר באדם אחר שבא ולקח את האוכלים מהאסקופה לרשות הרבים, פטור, בפני שלא עשה מלאכתו בבת אחת, היה אותו עצירה על האסקופה. רש"י אומר, מלאכתו בבת אחת, עקירה ממקום חיוב והנחה במקום חיוב, וזה לא מה שקרה פה, כי הוא הניח אותם על האסקופה. ורש"י כבר מגלה לפני שהגענו לגמרא שהאסקופה הזאת דינו ככרמלית, דהיינו לא רשות היחיד ולא רשות הרבים, הוא נקרא רשות דרבנן. ומאחר שהמלאכה לא נעשתה בבת אחת אלא היה עצירה באותו כרמלית, והחהב אליה עקירה ממקום חיוב, דהיינו הרשות היחיד, והנחה במקום פטור, דהיינו הכרמלית פטור מדורייתא, והדר עקרי ממקום פטור ואנחי במקום חיוב, זה סיבה שמחייבים אותו, כי המלאכה לא נעשתה בבת אחת. אנחנו חוזרים לגמרא, קופה שהיא מלאה פירות ונתנה על אסקופה החיצונה, אף על פי שרוב פירות מבחוץ, פטור עד שיוציא את כל הקופה. אומר רש"י, עד שיוציא, כלומר אלא אם כן הוציא בראשונה כל הקופה, ובגמרא, מפרש לגמרא, תתייחס לזה באופן מפורט. הגמרא שואלת, אי הסקופה מאי? אמרנו שהוא הוציא מרשות היחיד, הניח את האוכלין על הסקופה. מה זהות ההלכתי של הסקופה? וכאן הפס הכפול, כפי שאנחנו כותבים בשוליים תחת הכותרת מבנה, מביא שלבים להסביר מה הגדר של הסקופה במשנתנו. הגדר ההלכתי. ממשיך הגמרא, אי למה הסקופה רשות הרבים, שהוציא מבית, הניח על הסקופה שדינו רשות הרבים, פטור, אנחנו שואלים בתמיה, המשנה תכתוב פטור, הקמה פיק מרשות היחיד לרשות הרבים, הוא חייב, הוא יהיה חייב, אבל המשנה כותבת פטור, אלא הסקופה רשות היחיד. מה קרה פה? הוא הוציא את זה מהבית, הניח את זה על הסקופה, שלפי השלב הזה, דינו רשות היחיד. מה אומרה המשנה בהמשך? ציטוט, בין שחזר והוציאן, בין שהוציאן אחר, פטור. זה מה שכתוב במשנה. למה שיהיה פטור? הקמפיק מרשות היחיד לרשות הרבים. אם הסקופה דינו כרשות היחיד, ו... עקרו את המאכלים מהאסקופה והניח אותם ברשות רבים, זה חייב, לא פטור, והמשנה כותבת פטור, אלא אסקופה קרמלית והקמשמלן, האסקופה דינו כקרמלית. רש"י נותן הגדרות אל אסקופה קרמלית משלושה ועד תשעה, ולא תשעה בכלל, טפחים משלושה, אז אנחנו מדברים על גובה. הגובה של הקרמלית ביחס לרשות הרבים הוא משלושה עד ולא עד בכלל תשעה תשעה, ואינה מקורה, אין תקרה, הוא רחבה ארבע. יש דיון בשאלה הזאת, אבל רש"י כותב כעת הרוחב הוא דלת. זה קרמלית. אם היה פחות מדלת, אפשר לומר שדינו אחר הוא נקרא מקום פטור, אבל אנחנו לא ניכנס לזה עכשיו. אז הגמרא אומרת שהסקופה, מדובר בסקופה עם הנתונים האלו, שהוא קרמלית, הוא אזור שנקרא רשות דרבנן, והקמשמלן, החידוש שבמשנה הוא כזה, תמה למה הוא פטור? דנח בקרמלית, אחרי העקירה מרשות היחיד הוא הניח אותם בקרמלית. הלא נח בקרמלית, אם הוא לא עצר והניח אותם בקרמלית, מחייב, היה חייב. כי מה קרה? הוא יצא מרשות היחיד, הוא יצא מהבית והמשיך ללכת והניח את הדברים, האוכלים, ברשות הרבים. זה היה מחייב אותו. ו הגמרא ממשיכה ואומרת, מדניטין זה לא כבן עזאי. השיטה כאן במשנה הוא לא כמו בן עזאי. דתניא, כי לפי בן עזאי, גם אם זה לא נח בקרמלית, אלא הוא הוציא ישירות מהבית דרך הקרמלית, עבר רגלי בקרמלית, אבל לא הניח שם, והניח ברשות הרבים, לפי בן עזאי היה פטור. לא כמו שאנחנו אומרים בגבי משנתנו. דתניא, המוציא מחנות זה רשות היחיד, לפלטיה, פלטיה זה רשות הרבים, דרך סתיו, סתיו הוא מקום של הצטבעות, הוא קרמלית. אז מי שיצא מחנות, הקירה בחנות מהרשות היחיד, הנחה ברשות הרבים דרך סתיו, חייב, זה התנא קמא, זה מתאים למשנתנו, ובן עזאי פוטר. בן עזאי הוא סובר שהולך כעומד דמי, ומי שעומד, למרות אפילו אם הוא לא שם את הדברים על הרצפה, זה נחשב כהנחה. יש להסתכל ברש"י בדיבור המתחיל מוקדם יותר, הלא נח מחייב, ואף אגב דהעבירו דרך קרמלית, למרות שהוא הלך עם המסע שלו דרך המעלית, הוא חייב. ולא אמר, והתנה שלנו לא אומר, מהלך כעומד דמי, ואיקה הנחת גופו, דהווה כהנחת חפץ. זה לא אומר. אבל בנזאי, כך הוא סובר. ממשיך, נחזור לגמרא. הנושא שכתבנו כעת בשוליים, אגד כלי. המושג הזה של אגד, נאגד, הוא אומר בעצם, ואנחנו אולי נראה את זה בהמשך ברש"י, שדבר שהוא עדיין חלק ממנו נשאר ברשות הקודם ולא יצא כולו לרשות השני, הוא נקרא אגד, נאגד, נאגד, הוא עדיין, הוא נתפס עדיין ברשות הראשון. מבחינת הסימונים עוד מעט נראה מעוינים שמבליטים את השמות, וכך כתבנו מתחת לכותרת מבנה חזקיה ואחריו רבי יוחנן, מחלוקת היא אגד כלי שמי אגד. אנחנו נראה תיאורים של כלי, נגיד קופסה שיש בו פריטים רבים, חלק מהפריטים עברו מרשות היחיד לרשות הרבים או ההפך, נגיד מבית לכביש, והכלי שמכיל את הפריטים עדיין לא יצא לגמרי לרשות השני. האם אומרים, וכאן אנחנו כתבנו מחלוקת היא אגד כלי, עם זה שהכלי נאגד עדיין בחלקי ברשות הקודמת, שמי אגד, האם זה נקרא אגד וזה סיבה לפתור, כי הוא עוד לא הוציא את כל הכלי לרשות הרבים, למרות שחלק מהתחולה הוא כן פיזית ברשות הרבים. לפי חזקיה לא שמי אגד. אז הוא מגיש או מתבונן על הפריטים, והפריט נמצא כעת ברשות הרבים. נכון, הוא נמצא בתוך כלי, אבל מתחת לפריט הזה נמצא כביש. אז לפי חזקיה לא שמי אגד, וזה סיבה לחייב אותו. רבי יוחנן, שמי אגד. הכלי עדיין נאגד ברשות הקודם, וזה קובע, למרות שהפריטים שבתוך הכלי פיזית הם מעל הרשות הרבים, אבל הכלי עוד לא יצא לגמרי לשם. אז ראינו במשנה קופה שהיא מלאה פירות ונתנה לסקופה חיצונה, אז הגבול בין הסקופה לרשות הרבים. המשנה אמרה, אף על פי שרוב פירות מבחוץ פטור עד שיוציא את כל הקופה. הגמרא, אמר חזקיה, לא שנו. מה שהמשנה אומרת, שאף על פי שרוב פירותיה בחוץ הוא פטור, לא שנו אלא בקופה מלאה קישואין ודלויין. הם פירות, ירקות, שהם עצמם ארוכים. אבל מלאה חרדל, שזה גרעינים, גרעינים קטנים ביותר, אז אותו קופה, אם היא מלאה חרדל, חייב. כל הקופה לא נמצא כעת ברשות רבים. זה לא משנה לחזקיה, הוא חייב. על מה כסבר? אגד כלי, לא שמי אגד. הוא מסתכל על החרדל, הגרעינים. אז חלק מהגרעינים הם ברשות הרבים. אז הם יצאו מרשות היחיד, נמצאים בתוך קרטון, אבל הקרטון חלקו הוא ברשות הרבים, אז הוא חייב. רבי יוחנן אמר, אפילו מלא החרדל פטור. על מה רבי יוחנן כסבר? אגד כלי, שמי אגד. אנחנו נסתכל ברש"י, קישואין נדולין שהן ארוכים ועדיין יש מהם בפנים, חלק מאותם קישואין נדולין עדיין בפנים, וכל מה דאגיד לגבי כל דהוא, כל דבר בתחילת הלכות שבת שנאגד עדיין ברשות הקודמת, לאו הוצאה, היא זה לא נקרא הוצאה, אבל מלאה החלדה ממשיכה שהרי יש ממנו כולן בחוץ, אף על פי שעל ידי הכלי הוא נאגד לצד פנים, זה לא משנה לפי הדעה הראשונה, חייב תאגד כלי, העובדה שהכלי נאגד עדיין בחלקי ברשות הקודם, לא שמי אגד. זה לא משמעותי לומר לא יוצא כולו ועדיין אגדו בידו בפנים. זה לא אומרים. זהו לשון השס לעניין שבת. כל כמה זה לא נפיק לכולי, זה הכלל שהסברנו בעל פה מוקדם יותר, דבר שעדיין לא יצא לגמרי, קרי לאיגוד, לאיגודו שייך לגבי רשות כמה. חזרה לגמרה. אמר רבי זירא, מתניתין דלא כחזקיה דייקה ודלא כרבי יוחנן דייקה. והגמרה מסבירה, כחזקיה לא דייקה, חזקיה שהוא סובר אגד כלי, לא שמי אגד. למה אומר רבי זירא שהמשנה לא מדויקת כמותו? תקטני. המשנה כותבת שהוא פטור עד שיוציא את כל הקופה. טעמה, למה יש חיוב? דכל הקופה. כל הפירות פטור. אם יש מצב שכל הפירות החוצה, אבל לא כל הכלי, הוא יהיה פטור. אמר כסבר, מזה שדייקנו שברגע שאין כל הכלי בחוץ הוא פטור, כסבר משנה בדעה, אגד כלי שמי אגד. וחזקיה אמר, לא שמי אגד. כרבי יוחנן לא דייקה. קריאת מדודקת שהמשנה מגלה דלא כרבי יוחנן. רבי יוחנן הוא בדעה שאגד כלי שמי אגד. דקטני, המשנה אומרת שיש פטור אף על פי שרוב פירות בחוץ. תאמה, למה יש פטור? דרוב פירות, הכל פירות. היה אפשר לדייק שאם כל הפירות הוא יהיה חייב, אף אגב דאגידה קופה מגווי, למרות שחלק מהכלי הקופה עדיין בפנים, חייב. אני חוזר עוד פעם, אם כל הפירות הן בחוץ, למרות שחלק מהכלי עדיין בפנים, הוא יהיה חייב. אמר כסבר, אגד כלי לא שמי אגד. ואלא קשיא, אז אם כן, אז המשנה היא לא כמו חזקיה ולא כמו רבי יוחנן, אז איך הם אמרו מה שאמרו? הגמרא עונה, חזקיה מתרץ לטעמי ורבי יוחנן מתרץ לטעמי. כל אחד ילמד את המשנה לשיטתו. חזקיה מתרץ לטעמי. שוב פעם, חזקיה אומר אגד כלי, לא שמי אגד. עד שיוציא את כל הקופה, המשנה אומרת שהוא לא חייב עד שיוציא את כל הקופה. במה דברים אומרים? בקופה מלאה קישואין ודילואין, שהם ארוכים. אז אנחנו אומרים שהוא לא חייב עד שיוציא את כל הקופה. כי אז, אם הוא מוציא את כל הקופה, אז גם כל הפירות יצאו. אבל מלאה חרדל, שהם גרגירים קטנים מאוד, אף על פי שהכלי עדיין נאגד בפנים, נעשה כמי שהוציא את כל הקופה, זה כאילו הוציא את כל הקופה וחייב, כי העיקר שהפרי, כאן החרדל, יצא החוצה. וזה תואם לרבי, לשיטת חזקיה שאגד כלי, לא שמי אגד, מסתכלים על התחולה, הפרי. ועם ההסבר הזה של הבמה דמון וקופם להקשוין, המשנה יכולה להיות מתואם עם חזקיה. ועל זה הדרך, אבל הפוך, רבי יוחנן מתרץ לתמי. שיטת רבי יוחנן הוא שאגד כלי שמי אגד. אף על פי שרוב פירות בחוץ, המשנה אומרת פטור, ולא רוב פירות בלבד, אלא אפילו כל פירות פטור, עד שיוציא את כל הקופה. וזה ביטוי לכך שאגד כלי, לפי המשנה, שמי אגד, כמו רבי יוחנן. במבנה שאתם רואים ממול בשוליים, אתם רואים משולשים בשני כיוונים, הן קושיות על חזקיה ורבי יוחנן. עם השפיץ למעלה, מכאן משמע דאגד כלי שמי אגד, וקשה על חזקיה. הגמרא, מיטיבי. אנחנו שוב פעם, אני מדגיש, בכיוון קושיה על חזקיה, המוציא קופת הרוכלים ונתנה לה סקופה החיצונה, מה שראינו במשנה. אף הפי שרוב מינים בחוץ, אני רק רוצה לדייק שאנחנו מדברים על הסיפה של המשנה. אז אומר המשנה, אף הפי שרוב מינים בחוץ פטור עד שיוציא את כל הקופה. אז אנחנו מתארים כאן כלי שמלא בסמים שונים, זה הרוכלים הם מוכרי הבסמים, ולמרות שרוב המינים בחוץ הוא פטור. כסלקא דאיתך, ההווה מינה בקריאת המשנה בצררי, מה התחולה של אותו קופה? צררי. ומה זה צררי? נסתכל ברשי שתי שורות מתחת לגמרא. כסר קדאיתר בצרי שהיה בצרור של בסמים שחוקים, דחי אפקה למקצת קופה, שאתה מוציא אפילו חלק מאותו קופסה, נפיק בה איפורתה כמה צרורות, כולן. הם, מבחינת התחולה, הם יצאו לגמרי, וקטני פטור. למרות שהם יצאו לגמרי פטור. על מה אגד כלי שמי אגד? אז אנחנו חוזרים לגמרא, שוב פעם, כעסר גדחתר בצררי, קשיה לחזקיה, קשיה לחזקיה, שמכאן רואים שאגד כלי שמי אגד, והוא אמר אגד כלי לא שמי אגד, אמר לה חזקיה, הוא עונה, אך במייסקינן, המקרה של המשנה לא צררי, באור נשיא, עם שורשים ארוכים ו... לא רק יש אגד כלי, אז יש גם אגד התחולה גם כן. אבל אם היו מדובר, אם היה מדובר בצררי, באמת היה חייב, כי אגד כלי לא שמי אגד. עכשיו, קושיה, אבל הפוך. אנחנו מקשים כעת על רבי יוחנן. רבי יוחנן אמר, אגד כלי שמי אגד. והנה המקור. מטיב רבי וברבי, הגונב כיס בשבת. חייב בתשלומים, תשלום כספי על כך שהוא גנב. אנחנו מדברים על מי שגנב כיס בשבת. שבת עצמה יש בה חיוב מיתת בדין, מי שעובר על מלאכת שבת, וכאן אנחנו מדברים על הוצאה. ואנחנו גם מכירים את הכלל, קם לי בדרה במיני, שאם אדם מתחייב בשני שני עונשים, תשלום כספי וגם מיתת בית דין, אז נותנים לבן אדם את החמור שבשניהם. וכאן תשלום מול מיתת בית דין, כמובן המיתת בית דין יותר חשוב, אמור להיות פטור מתשלומים. אבל כאן מה קרה? הוא חייב בתשלומים שכבר נתחייב בגניבה קודם שיבוא לידי איסור שבת. שני האיסורים האלו לא חלו בבת אחת. אם היו חלים בבת אחת, אז אומרים קם לי בדרה במיני, הוא מתחייב בחמור שבשניהם. אבל החיובים פה, התשלום והמיטת בית דין, לא חלו ביחד. למה? שכבר נתחייב בגניבה, הכוונה משעת הגבעה. הוא היה בבית הנגנב, אותו גנב הגביע את הכיס, וזה הוא עבר על הגניבה. זה הוא קונה, נקרא זה קניין גניבה. זה מחייב אותו בתשלומים. קודם שיבוא לידי איסור שבת, כל זמן שהוא בתוך הבית, הוא לא הוציא את הדבר מרשות לרשות. זה יבוא רק כשהוא מוציא את הכיס מהבית, לרשות הרבים. עכשיו מקרה אחר, גם קשור לגניבת כיס, היה מגרר ויוצא, הוא לא הגביע את הכיס בכלל, הוא גרר את הכיס מהבית החוצה. פטור, שהאיסור גניבה ואיסור שבת באים כאחד. הגניבה היא מתבצעת כשהוא מוציא את זה מרשות הבעלים, ובאותו דקה הוא גם עובר על הוצאה מרשות לרשות. אז לכן מתנים עליו את העונש החמור, ודיינו מיטת ביתין ולא חיוב תשלומי על הגניבה. והיא סלקה דייתך, אגד כלי, שמי אגד. אם חושבים כמו רבי יוחנן שאגד כלי שמי אגד, קדים לאיסור גניבה לאיסור שבת. המטבעות שבתוך הכלי הם יצאו לרשות הרבים לפני שהכלי יצא לגמרי. יציאת הכלי לגמרי, אם אתה סובר אגד כלי שמי אגד, זה מהווה נקודת הזמן של עבירת שבת. ואם אתה סובר אגד כלי שמי אגד, איסור גניבה חל לפני, למה שיהיה פטור על תשלומין. אנחנו רואים, נסתכל ברש"י, שלוש שורות מסוף העמוד, קדים לאיסור גניבה לאיסור שבת, כיוון שהוציאו מקצתו, שהוא הוציא מקצת הכלי לרשות הרבים, קנה כל המעות שמבחוץ שיכול להוציאו דרך פיו, יכול להוציא את המעבר דרך פה הכלי. ולעניין שבת מפטר, הוא לא חייב משום שבת הגידי גבי רשות יחיד על ידי הכלי. עכשיו, אם אתה אומר שאגד כלי לא שמי אגד, אז הוא הוציא את המטבעות, והם מסתכלים על האם בפני עצמם, הם יצאו, וזה מספיק לחייב אותו על איסור שבת, וזה איסור שבת, איסור גניבה, באו כאחד. אנחנו חוזרים לגמרא. אני רוצה לקרוא עוד פעם את השורה האחרונה שקראנו. ואיסר כדאיתך כמו רבי יוחנן, אגד כלי שמי אגד, קדים לאיסור גניבה לאיסור שבת, ושיהיה חייב משום גניבה. וכתוב במקור שלא חייב, שהוא פטור מתשלומים. הגמרא עונה לטובת רבי יוחנן, אי דאפקי דרך פיו הכי נמי. אם הוא גרר את הכלי עם כיוון הפה של הכלי, הכניסה לכלי, כיוון רשות הרבים, כיוון החוצה, אז הוא באמת יהיה חייב על הגניבה, כי קדים לאיסור גניבה, כי אגד כלי לא שמי אגד. החבר מה עסקינן, למה פה הוא פטור על התשלומים? דאף כי דרך שולב, הוא הוציא את הכלי עם הצד התחתון של הכלי הוא לכיוון החוצה, אז אין לו גישה למטבעות, לכן אין גניבה עד שיוציא כל הכלי. וכשיטת רבי יוחנן שאגד כלי שמי אגד, הוא גם לא עובר על שבת עד שהוא יוציא את כל הכלי. איסור שבת ואיסור גניבה באים כאחד, ולכן פטור על תשלומים. הגמרא שואלת, גם אם הוא הוציא את זה דרך שולב, למה בכל זאת הוא לא חייב קודם על גניבה? והעיקר מקום חלמה, חלמה זה התפירה, התפר. היה מקום חלמה, אנחנו ממשיכים את הפצדי ב' כי היא באי מפקע לי ושקיל, הכל לפרום את התפר ומוציא את ה... את הגניבה, את המטבעות, והוא יהיה חייב על הגניבה, ולא, והחיוב גניבה בא לפני איסור שבת. ולמה בכל זאת פטור? הגמרא עונה בנסקה, לא מדובר על מטבעות, מדובר על חתיכות כסף שהן ארוכות, ולכן כל זמן שהם בפנים, חלק מהם בפנים, גם אין איסור גניבה. אז איסור גניבה ואיסור שבת באים כאחד. רש"י בשורה הראשונה בנסקה שאין חתיכות ארוכות, וכל זמן שמצטן בפנים לא קנה. שאלה, וכיוון דאיקה שינצין, יש רצועות לכיס הזה שהוא גורר, זה תיק עם רצועות, מפיק לי עד פומי ושרי, הוא היה יכול להוציא את הכלי עד הכלי, עד הפה שלו, ופותח אותו ומוציא את התחולה, ושקיל ושינצין אגידי מדווי, והשינצין היה רצועות עדיין בפנים, אז למה שלא נאמר שחייב על על הגניבה לפני שהוא עובר על שבת? ושוב פעם, זה אם רבי יוחנן הוא צודק, אגד כלי שמי אגד, אז הכלי עדיין נגע בפנים, אז אין איסור שבת וכבר עבר לאיסור גניבה. הגמרא עונה שהמקור שציטטנו בעניין היה גורר ויוצא דלקה שינצין, אין השינצין, אין הרצועות, ולכן איסור גניבה ואיסור שבת באים כאחד, ולכן פטור. והיא בעת הם הדעית לי, יש את השינצין ומכיחי אילויה, והם כרוכים סביב הכיס, הם לא ממשיכים בנפרד לתוך הבית. אומר רש"י, ומכיחי אילויה, שאין יכול להוציאו ולא שינצין, אתה לא יכול להוציא את הכיס בלי גם להוציא את השינצין. וזה הסיבה שלמרות שבדרך כלל אומרים אגד כלי שמי אגד, כאן מדובר בכיס שתחולתו נסקה, ואין כאן אגד כלי בגלל שהשינצין האלו הם סביב הכיס. וכן אמר רבה, לא שנו את הפטור עד שיוציא את כל הקופה, אלא בקופה מלאה כשהוא נדלין אותם ירקות ארוכות, אבל מלאה חרדל חייב, גם אם הוא לא הוציא את כל הקופה. אמר כסבר אגד כלי, לא שמי אגד. הבעיה מה, אפילו מלאה חרדל פטור עד שהוא מוציא את כל הקופה, אמר כסבר אגד כלי, שמי אגד. מה שראינו מקודם, המחלוקת חזקיה ורב יוחנן, זה מה ש על זה גם חולקים אביי ורבה. וכאן קורה מה שנקרא מהפך. קם אביי בשיטתי דרבה, אביי אימץ את שיטת רבה שאגד כלי לא שמי אגד, וקם רבה בשיטתי דאביי, את שיטת אביי הקודם שאגד כלי שמי אגד. עכשיו, לאור המצב העכשווי, אחרי שהם הפכו את שיטתם, מעלה הגמרא קושיה, ורמי דאביי עד אביי, ורמי דרבה עד רבה. יש כאן להקשות על שניהם לפי מה שהם החליפו שיטתיהם עכשיו. ומה הסתירה בין, בתוך אביי, אביי לאביי, וסתירה ברבה על רבה? תאיתמה, המוציא פירות לרשות הרבים. Abaye Amar Bayad Chayav Bekli Patur. מה זה ביד חייב? רשי כותב, יד חייב משיצאו הפירות. יש אדם שעומד בתור ביתו, מוציא פירות בידו, ואף על פי שגופו ברשות היחיד, הוא חייב. ולא אמרינן אגד גופו שמי אגד. לא אומרים שמאחר שהיד מחובר לגוף, והגוף עדיין בפנים, שאגד גופו, עצם זה שגופו נמצא עדיין ברשות הקודם, זה נקרא אגד. אז לכן מי שמוציא את הפירות ביד זה, ושוב פעם היד שלו מושט לרשות הרבים, זה חיים, הוא חייב. אבל אם הוא להוציא את זה, את הפירות בכלי, אומר רשי בכלי פטור, כל זמן שיש מקצת הכלי בביתו. אז מה זה אומר? שאגד כלי שמי אגד. אז אביי כאן אומר שאגד כלי שמי אגד. לפני כן אביי אמר שקם אביי בשיטתי דרבה, זה לא שמי אגד. אז זה קשיה, קשיה אביי עד אביי. ורבא אמר, לגבי המקרה הזה של המוציא פירות לרשות רבים, רבא אמר, ביד פטור, אם הוא הוציא, הושיט את ידו מלא פירות, ועדיין גופו בפנים, הוא פטור, כי אגד גופו שמי אגד. היד, אומר רשי, בת גופו גרירה. אבל מה? מה אומר רבא? בכלי חייב. כי אגד כלי לא שמי אגד. ומה רב אמר אחרי שהוא קם בשיטת הרבי, שאגד כלי שמי אגד? אז יש כאן סתירה בתוך רבה. הגמרא עונה איפוך, יש להפוך, ובכך הבאי לשיטתו, והרבה יהיה לשיטתו. הגמרא שואלת, ביד חייב? והתנן, אנחנו כאן מקשים מהמשנה הראשונה שבמסכת. פשט בעל הבית את ידו לחוץ. אז יש כאן בעל הבית שעומד בתוך הבית, והוא פשט ידו עם תחולה, והוא פשט את ידו לחוץ לרשות הרבים, ונטל העני מתוכה, ואני נטל את מה שהיה ביד בעל הבית, או שנתן לתוכה. אותו בעל הבית היה לו ידו פשוטה לחוץ, ואני שם משהו לתוך היד ויכניס, שניהם פטורים. אז מה אנחנו רואים פה? ניקח את הרישה כאן, פשט בעל הבית את ידו לחוץ, ואומרים פטור. שניהם פטורים, גם אם אני אחר כך לוקח מתוך ידו של בעל הבית, לא משנה, פטור, שניהם פטורים. הגמרא, מה זה מלמד? שהמושיט בידו, אי אפשר להאמין שמי שהושיט ידו חייב. אז על זה אנחנו מקשים. הגמרא עונה, הטעם, מה שנקרא פטור, למעלה משלושה. למעלה משלושה טפחים, אז אי אפשר להסתכל על זה כהנחה ברשות הרבים. הוא גבוה משלושה טפחים מעל רשות הרבים, ולכן פטור. אחר שאנחנו אומרים שבידו חייב, למטה משלושה, הוא הושיט ידו, אבל תוך שלושה טפחים לקרקע של רשות הרבים. ואי אפשר לפתור, כי תוך שלושה טפחים נקרא כמונח דמי. עד כאן שיעורנו להיום.